וריקודים, ושופכים את המים אל יסוד המזבח. הדבר הזה היה באמת מלווה בשמחה עצומה, היו שמחים כל הלילה, ואז בבוקר היו עושים את השאיבה ואת ההעלאה שלה, שזה בית המקדש, ויחד עם הקרבת קורבן תמיד. והרמב"ם פה מדבר על שמחה בית השואבה, שהיא שמחה מדאורייתא, היא שמחה שכתובה בתורה, לא בנביאים. אומר הרמב"ם, מצווה להרבות בשמחה הזו, ולא היו עושים אותה, אפשר לראות את הדף אולי לזום, איזושהי דרך? מעלים. אוקיי. ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגדים ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. גם שם כנראה הייתה הגבלת כניסה, רק לבעלי תו ירוק. הכתב הירוק שם היה תו ירוק מסוג אחר. תו ירוק שקשור לשישה קריטריונים. גדולי חכמי ישראל, ראשי ישיבות, סנהדרין, חסידים, זקנים ואנשי מעשה. הם היו יכולים לרקוד ולספק, הכוונה זה למחוא כפיים ולשמח במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. זאת היה בעצם בית המקדש, היה את הרחבה כאילו שבה שמחים, והיה טריבונות כאלה בטח, משהו כזה, איזה מין יציע כזה, ששם מי שלא זכה להיות עם תו ירוק, היה גם שם תו אחר כאילו, למי שיכול, רוצה לבוא לראות ולשמוע. אז זה דבר מעניין, כי אני הייתי מצפה ששמחה היא דבר מתפרץ, היא דבר שאין בו גבולות. זה הכנה טובה לפורים תשפ"א, הכנה מנטלית. רק שישה אנשים, שישה הכוונה סוגים של אנשים, גדולי חכמי ישראל, ראשי ישיבות, סנהדרין, חסידים, זקנים ואנשי מעשה, רק הם. כן. מצוין, זה בדיוק השאלה, יפה מאוד. למה לא לאפשר כולם לסמוך? הרי באמת, יש אנשים שהם חכמים גדולים, אבל יש אנשים שהם לא חכמים, אבל הם יודעים לסמוך. מה אכפת לך שהבן אדם הפוך? דווקא אנשים הפשוטים, בדיוק יש להם הזדמנות, אבל זה דווקא מי שבאמת לא יודע אולי ללמוד, והוא לא זקן וחסיד וראש סנהדרין, דווקא הוא יכול לסמוך אולי אפילו יותר, כי זה בא מהלב שלו לגמרי, אין לו אופציה אחרת. למה לא? למה אי אפשר לאפשר את הדבר הזה? לכן מגיע הלכה הבאה, כן. או, מצוין, כנראה שבבית המקדש השמחה היא לא כמו שחשבתי, שהיא דבר מתפרץ וספונטני, אלא היא דבר שהוא דורש הכנה. זה בדיוק דברי הרמב״ם בהלכה הבאה. אומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. זה עבודה רצינית, זה לא התפרצות, זה משהו שהוא מדוקדק. וכל המונע עצמו משמחה הזאת, מעידך, אדם שאומר, לא, אני לא רוצה, מה, כאילו לא נעים, תראו אותי, ראוי להיפרע ממנו, אדם שכאילו חוסך מעצמו את הדבר הזה, זה כאילו דבר גדול מאוד. שנה מתחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובדוב לבב. דבר נוסף, הערה נוספת, אומר הרמב"ם, הערת מסע, אזהרת מסע. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. אדם שבזמן כזה, בזמן כזה עצום וגדול, חושב על איך הוא נראה, כמה הוא פוטוגני, אם זה יתרום לו לשידוך, או לא יתרון על השילוך, אדם כזה הוא חוטא ושוטא. אני חייב לומר לכם, אני יודע שיש כל מיני תחושות כיפוח כאלה ואחרות, אני רוצה לספר לכם איך זה נראה, לא בפורים, גם בפורים איך זה נראה, מהזווית של עזרת גברים. אדם רוקד ושמח, או בפורים, או בשמחת תורה, זה גם כן באותו דבר, והוא יודע שמעזרת נשים יש טלסקופים, מזל שלא היה אפשרות גם לזרוק סוכרת טופי עם מספרי טלפון ברובי אוויר. זה הרגשה מאוד לא נעימה. הרגשה מאוד לא נעימה, שכאילו מסתכלים עליי, וזה גורם לפעמים לאדם להיות מלאכותי, דווקא בזמן שהוא לא רוצה להיות מלאכותי, כן. מה אמרו שיום ביום הפורים, שהאנשים יכולים לדעת על השיפורים, אבל נכון. אז רק אמרתי שיש לכל דבר, יש לו גם תופעות לוואי. אז תופעות הלוואי של שמחה, לדוגמה, שכשאדם, אולי כשאדם בשכרות הזה אחרת, אבל כשאדם לא בשכרות, אז תופעת הלוואי של שמחה, של אדם שכאילו, שחושב על עצמו בזמן שמחה, שהשמחה נעשית מלאכותית. ולכן אומר הרמב״ם, אדם שמתכבד בעיני עצמו הכוונה, בזמן כזה, זה פשוט, הרי הוא חוטב ושוטה. זאת אומרת, למה? מכיוון שהשמחה צריכה להיות בעבודת השם, צריכה להיות מול הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם חושב על איך הוא מצטלם, ואיך זה נראה, ואיך רואים אותו, ואיך זה ככה, אז זה מזייף את השמחה, הופך אותה לדבר מלאכותי, ממשיך אותי פה, וכל המגיס דעתו, סליחה, קראנו את זה כבר, ועל זה הזהיר שלמה, ואמר, אל תתהדר לפני מלך. לא מתאים להתהדר כשאתה לפני המלך. וכל המשפיל עצמו, הוא מקל גופו ממקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. אדם שמשפיל את עצמו ומקל גופו, זה אדם מכובד שעובד מאהבה. זאת אומרת, זה ממש מעניין, יש מושג חדש ברמב״ם, אנחנו בדרך כלל מכירים את המושג קלות ראש, נכון? שהיא דבר שלילי. פה יש מושג חדש חיובי, שהוא קלות גוף. כל מי שמקל גופו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. זאת אומרת, אדם צריך כאילו להיזהר מקלות גוף. מה הכוון לקלות גוף כאן? שהאדם כאילו, שהאדם לא מקל גופו, שהאדם כאילו מחמיד את גופו, זה אדם שיותר מדי מתעסק בעצמו. חלק מהעניין של פורים זה לצאת מהמחסום הזה של להיות עסוק בעצמך. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד, אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז, הוא מחרקר לפני השם. כן, בכבוד. הכוונה שמי שמקל גופו, כשהוא שמח בשמחה טובה, אז הוא גדול ומכובד ועובד מאהבה. זה טוב להקל גופך. הכוונה לא להתייחס לאיפה אני בתמונה, אלא לתמונה בעצמה. זה שמחה שהיא שמחה אמיתית. אומר הרמב״ם, צריך להימלט, לצאת, כאילו מהמקום שאתה עסוק בעצמך. זה הרבה קורה לנו לצערנו הרב, כדי שאדם באמת יצא, צריכים עבודה. שאדם לא יחשוב בכלל על כאילו איך הוא נראה בעיני אחרים. כי אחרת השמחה היא צבועה. היא שמחה מעושה, מלאכותית, לא אותנטית. אז אנחנו רואים מכאן ששמחה היא דבר שדורש תשומת לב, היא לא דבר שקורה מאליו, היא דבר שצריכים להשקיע בו. לכן דווקא אנשים גדולים הם אלו ששמחו בית השואבה, כי הם יכולים, מסוגלים, לצאת מהמקום הזה של עיסוק בעצמך למול הקדוש ברוך הוא.
אני מתעסק בערך שאני אראה, אז זהו, כאילו לחשוב ולהיות בקיוב.
לכן עשו להתעסק בזה. זה מה שהוא אומר כאן. מקל גופו הכוונה לא חושב על זה. לא, אמרתי שכדי להגיע למצב כזה, שבו האדם עסוק רק בדבר בעצמו, ולא עסוק בו, זה מדרגה שהיא דורשת עבודה. לכן דווקא אנשים מסוימים, הייתה להם רשות לרקוד בשמחה בית השואבה. כי אצל האחרים ישנו חשש שזה מזויף. אנחנו קצת נמשיך, כן. יש מקום של כבוד עצמי, אבל זה לא צריך להיות פוזה. כאילו פה הנקודה היא שכדי שאדם ישמח לפני השם, הוא צריך להשתחרר מהמקום הפוזאי שלו. זה הוא מאוד הצליח. אז זה בדיוק. שאמרו לו, מה זאת אומרת? מה אתה אבא? מה אתה, כאילו, מה זה? אתה מלך? ולכן, הוא גם ננשא על זה בדיוק על זה. כן. כן, יש הבדל גדול מאוד בין צלם אלוקים שבך, שבו ודאי אדם צריך לשמור על, על צלם אלוקים ולא להיות גס רוח. לבין פה שהנקודה היא לא כמה אתה עדין, או כמה אתה אצילי, אלא במה אתה מתמקד. מתמקד בקדוש ברוך הוא, אתה שמח סביבו, או מתמקד בעצמך. זה לב הסיפור כאילו. אם אני עסוק בעצם בעניינים שלי, או כלפי חוץ, בגוף, או אפילו בנפש, או שאתה עסוק בדבר שלעצמו, בדבר האובייקטיבי שיש פה, אדם צריך להיות שמח לפני השם, כי עובד השם. אתם זוכרות, בטח למדנו, בהלכות בשורות טובות ושמועות רעות בגמרא, למדנו שהרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. זוכרות למה? שכן הוא מסביר למה. כי זה, בדיוק, כי כשאדם עובד השם, זה שמחה לו. כשאדם עושה רצון השם, גם כשאובייקטיבית, זה מצב לא טוב, אבל העובדה שאני מצליח להיות מפוקס, ואני עובד השם, זה שמחה בשבילי. אז זה גם מה שקורה כאן. הדבר ראשון הבנו, ששמחה כנראה זה עניין רציני. זה לא עניין ששווה לכל נפש, זה לא עניין שקורה בלי הכנה. אולי זאת באמת הסיבה שבאמת חז"ל אומרים, בשנכנס אדר מרבין בשמחה. כי כנראה שצריכים הכנה של שבועיים לפני פורים, כדי להגיע לשמחה בצורה מאוד מדויקת, ולא בצורה גסה. כן. נכון, זה לא מה שהיום נהוג אנשי מעשה. אני אחזור על מה ששואלים, כן? למה אנשי מעשה הם בדרגה כזאת גבוהה? זה לא כמו שהיום אנחנו אומרים אנשי מעשה, זה לא אנשי חול, אלא אנשים שעוסקים בצורכי ציבור. זה נקרא אנשי מעשה. גבאים. אנשים שהכלל הוא כאילו חשוב להם. למה הם ראויים לדבר הזה? מכיוון שהם רגילים בחיים שלהם לא להיות עסוקים בעצמם. זה אנשי מעשה, שעוסקים בצורכי ציבור. כן. נחזור על השאלה. האם אנחנו לא אמורים להיות בשמחה תמיד? לא רק בשנה לפני פורים? תשובה, ברור. יש מפלסים אבל. יש גאות ושפל. אנחנו תמיד בשמחה. בפורים או באדר אנחנו מרבים בשמחה, עולים, 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 מגיעים לשיא. בפורים יש טוענים, יש לי סולקם כאלה ש... ילדים שאנחנו בדרך כלל מגיעים לתלמוד תורה בשבוע שאחרי פורים, כי יש איזושהי הבנה שהילד חושב וטוען שמרבים בשמחה זה כל חודש אדר גם אחרי פורים, והרב שלו לא מסכים. אז יש את אדר שבו מרבים בשמחה, יש את אב, את אישה באב שבו ממעטים בשמחה, אבל תמיד זה בתוך, כמו שאת אומרת, איזה קו ישר שתמיד בשמחה. השעה זה המפלס, הווליום. הווליום עולה באדר, קצת יורד באב, תמיד בשמחה. אנחנו נמשיך קצת. יש, אנחנו יודעים שיש, כשהשם ברא את העולם, זה נקרא מפליא לעשות, שהוא חיבר את הגשמי ביחד עם הרוחני. מצוין. אנחנו אומרים את זה כמובן אחרי שירותים, שם זה מאוד מאוד ברור ש... זה שיש באמת נקבים, חלולים, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, שהקישור של הרוח של האדם, של הנשמה, לגוף, היא דבר מיוחד. יש יחסי גומלין, נשמה וגוף, או נפש וגוף. יחסי הגומלין הם שיש גם שיקוף בעולם הפיזי לרעיונות רוחניים ונפשיים. לדוגמה, לפעמים כשאדם נמצא בעצבות גדולה, זה גורם לו גם לתופעות פיזיולוגיות מסוימות. כל מיני כאבי ראש לפעמים, או דברים אחרים, או כשאדם הפוך נמצא בשמחה גדולה, לפעמים זה גם גורם לגם תופעות אחרות, שאדם אולי פחות שם לב שהוא לא ישן, שהוא לא רעב, או משהו כזה, בגלל שהוא בשמחה עצומה. גם הלכות ביקור חולים, הם נובעות די מאותו עניין, שאם החולה יהיה שמח, יתעודד, גם הגוף יוכל יותר להתמודד עם החולי, ולכן בקורונה זה אכזרי מאוד, שכמעט ואין אפשרות לעשות ביקור חולים. אז יש יחסי גוף נפש. וחז"ל אפילו יותר מזה, חז"ל גם קושרים לא רק באופן כללי את הגוף לנפש, אלא גם באופן ספציפי יותר, שיש איברים מסוימים שבהם איזה מין שיקוף לתכונות מסוימות, איברים כאלה ואחרים שהם משקפים תכונה מסוימת. אז יש נניח לב, מה באמת משתקף, איזה, זאת אומרת, תכונה קשורה בלב? תכונה נפשית. זו שאלה מנחה. שאלה שנוגעת אליכם קצת. נכון, הלב כמובן קשור לתחום הבינה של האדם. זה נקרא בינת הלב. עוד לא התעוררתם, בסדר גמור, לא נורא, לא נורא. אז הלב קשור לתחום הבינה, להבנה של האדם. זה לא שיש בלב אפשר, כאילו איזה מנגיון של הבנה, אבל הלב משקף סוג של הפנמה, כאילו של ירידה מהמוח, דרך הריאות החמצן, מגיע ללב, הלב כאילו מאבד אותו. אז בינה קשורה ללב. גם נניח הכליות הן קשורות למצפון, מוסר כליות. יש לכל איבר איזשהו משהו שהוא משקף, זה ודאי לא פיזית, אלא בסמליות. המוח הוא הדעת של האדם, הרגל זה יותר העולם המעשי שלו, יש לכל איבר איזשהו סוג של ביטוי בחיי המעשה. בדיוק נשאלתי אתמול, למה בנים מניחים תפילין של יד כנגד הלב, ושל ראש כנגד המוח? אז עניתי מה שעניתי, שיש בתפילין גם עניין של תודעה, גם עניין של הפנמה, ולכן זה במוח והלב. שאלה הבאה, שאלה מאוד יפה. אז למה לא בתפילין של יד, למה זה לא יהיה בשרשרת על הלב? במקום עם היד, מה קשה ליד? אז הייתי לה, תחפש סברה, אחרי זה גם, ואתי זה באמת נכון, שבעצם התפילין הם בעצם חיבור בין ההבנה של האדם וההפנמה שלו לבין העשייה. לכן זה ביד כנגד הלב, זה לא בדיוק בלב. זה על עולם המעשה שלך, אבל כנגד הלב. עכשיו כל זה כמובן, היד לא בדיוק מרגישה איזה משהו מיוחד שהתפילין עליה. זה עניין סמלי. אז גם בדבר הזה יש לכל איבר בגוף, לכל חלק בגוף יש לו איזשהו ביטוי בעולם המחשבות. יש איבר בגוף שנקרא תחול. התחול בגוף הוא בעצם כמו סנן, כמו פילטר. הוא אמור לסנן. בגוף יש כל מיני סוגים של פסולת. אחד מסוגי הפסולת זה לא רק מעיים, שזה ברור שיש הפרשות, אלא יש גם פסולת במערכת הדם של האדם. מערכת הדם בנויה מכדוריות, והכדוריות האלה יש להם אורך חיים די קצר. ואז מה עושה? אז לאיפה הולכות כדוריות מתות? לאיפה הן הולכות? לתחול. התחול הוא זה שבעצם מקבל את כל הדם, הוא זורם דרכו, הוא מסנן את מה שכבר אין לו כושר, נשאר שם, ומה שיש לו כושר ממשיך הלאה. זאת אומרת, בעצם שורה התחתונה, התחול זה מערכת התברואה של הגוף. אם היינו רוצים לתת דוגמה לזה, אפשר אחרי זה בנחת, אולי לבדיקת פסח זה גם קצת יותר אקטואלי, יש בקרוונים, בכל ברז, אפילו אצלכם, יש מתחת לברז, יש סיפון, מכירות? זה עיגול כזה. יש זאת אומרת, צינור מים, עיגול, ואז יש ממנו עוד צינור מים לכיוון הביוב. מה תפקיד העיגול הזה? יודעות? נכון, לאגו, בכדי שלא תהיה סתימה, דבר שאכן קורה למרות הדבר הזה אצלכם, ברוך השם, יש כישרון בסתימות, אבל זה בעיקרון לאנשים רגילים, זה מונע סתימות, כי אז הפסולת נשארת שם, המשקעים הם שוקעים שם, והנוזלים עוברים הלאה, ושלום על ישראל. כדאי לנסות פעם, מדי פעם, אם אתם רוצות להמחיש לעצמכם, מהו התחול, לפתוח את העיגול הזה, זה הברגה, לפתוח אותו, ולראות מה יוצא שם. בדרך כלל עושים את זה פעם בשנה, יש אימהות עקשניות, שטוענות שגם זה נקרא חמץ. ובין הזמן היא בדרך כלל יהיה לך פגישה עם הסיפור הזה, ושם תוכלי לראות היטב, גם לראות בעיניים, גם להריח באף, להבין בדיוק את כל החוויה של מה זה בעצם תחול. פחות או יותר זה המחשה לצורך העניין. בכל אופן, התחול יש לו בחזל שני דימויים הפוכים. בזוהר הקדוש כתוב שהתחול הוא עצוב. למה התחול זה העצבות של האדם? כי זה כל ה... זה בית הקברות, כאילו. אבל בגמרא כתוב תחול שוחק. התחול קשור לשחוק של האדם. עכשיו, זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, לכאורה, לא הולך ביחד. עכשיו נראה איך הרב קוק מחבר את הדברים. בזוהר כתוב עציבו דתחול. התחול הוא העצבות שבאדם, הסמל שלה זה בתחול. ולמה עצבות שוב? כי זה קשור לגריאטריה כאילו של הגוף. ובגמרא כתוב תחול שוחק, שהתחול קשור דווקא למימד הצחוק, השחוק של האדם. עכשיו אנחנו קצת נעמיק וננסה להבין איך זה הולך ביחד, כי הרי יש קשר בין הדרש לבין הסוד, נכון? זה לא אמור להיות סתירה. אומר הרב, יסוד מאוד חשוב שכדאי לקחת לתשומת ליבנו, במיוחד היום. טובים הם מאוד חיי השמחה, אבל גרועים ופחותים הם חיי העוללות. זה נראה די דומה, שמחה ועוללות, אבל זה ממש ממש לא דומה. ואפילו הפוך, תכף נראה. מאוד טוב לשמוח, מאוד גרוע להתהולל. ותכף נבין מה זה אומר כל דבר. האדם השלם, המכיר בחוכמת אמת את יקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו, הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך, מפני פחדו מהמוות. הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים. אדם שלם לא שמח במה הוא לא, אלא שמח במה הוא כן. יש בדיחה כזאת על יהודים, זה כנראה מכל העדות, שיש לכל יהודי, אמור להיות לו בלי הקורונה, בלי הקשר דווקא לקורונה, בית כנסת שהוא הולך להתפעל שם, וצריך להיות עוד בית כנסת שהוא לעולם לא ייכנס לשם, לא ידרוך שם. זה אמור להיות משהו כזה, שאדם אומר, אני שם לא דורך. אז אומר הרב, ההבדל שבין שמחה אמיתית לשמחה פגומה, הוא שבשמחה אמיתית האדם אוהב את מה שהוא עושה. בשמחה פגומה, האדם שמח ממה שהוא לא עושה. אני אתן דוגמה. יפה, אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה. דוגמה, דוגמה, דוגמה. אוקיי, אנחנו ברוך השם, כמו שבטח הבנתם, פרצה תקופת הרישום לקראת שנה הבאה, בטח שמתם לב לעובדה הזאת. יפה. בא מישהי למדרשה, ושואלת, תגידי, איך פה? את אומרת לה, שמי, האמת יכול להיות יותר גרוע. איך היא תגיב, הגברת? את הבינה, נכון? או שתגידי לה, יחסית למה שיש בעולם היום, פעלה, זה או, יש גם תשובה ג', תשמעי, לא קיבלו אותי לשום מקום, רק פה קיבלו אותי. אז אני פה. אז זה בטח קשר ברמה, בעצימות נמוכה. יותר טוב, יותר רצוי, יותר עדיף, כאשר אדם נמצא במקום מסוים, הוא אומר, זה המצוין בשבילי, לא ברירת מחדל, לא בדרך השלילה, יש גם כאלה שעושות גם פסיכומטרי, יש כאלה שהם בדרך השלילה, פסיכומטרי זה לא כזה נורא, אבל אין לה שום מושג כאילו במה ששואלים, אז היא מתחילה לעשות מה לא, אם זה לא ד' ולא ב', ואולי לא א', אז יכול להיות שזה ג'. יותר כדאי שאדם פשוט יודע מה התשובה. אז אומר הרב, זה שני סוגים של שמחה. יש שמחה בדבר בעצמו, שאדם שמח בזה. ויש שמחה שהוא שמח כי הוא לא נמצא במקום אחר שהוא יותר גרוע. זה שמחה גרועה. תכף נראה. אז אדם כן שמח, הוא אוהב את החיים בגלל שהוא שמח בהם. היא אומרת, מודה אני בבוקר, בשמחה, כי היא שמחה בחיים עצמם. כן. את שואלת מצוין. שואלת מצוין. את אומרת, אז למה מברכים שלא עשה לי גוי או גויה, או עבד, או אישה? למה לא תגיד חיובי? בטח אתם מכירות את השיר על הרב שח. נכון, זה שיר חשוב. לא השיר חשוב. הדברים של הרב שח הם ממש חשובים. איזה שיר, גם דבר חשוב. שבאמת יש, 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 יש מדרגה נוספת, אחרי שלא עשה לי גוי, שאדם צריך כאילו לבנות עוד קומה של שמחה גדולה במה שהוא כן. למה בנוסח הזה, זה בדרך השלילה? כדי להרחיב את המעגלים. שגם אדם שעוד לא הגיע לשלמות שלו, הוא כבר כלול בברכה, הוא כבר יכול לברך. אבל זה ודאי שלב התחלתי. יש שלב נוסף שאליו חותרים, והשלב הנוסף שאדם באמת יבין באופן חיובי, למה זה דבר מצוין שהוא יהודי? השאלה, שאלה ממש טובה. שלא עשינו, נכון, נכון. או ספר אורות, נכון? ארץ ישראל אינה דבר חיצוני, או האמונה של ממרי הראייה, נכון. תחזור על השאלה. כן, כי למה אדם לא אומר, ברוך אתה השם, שעשני יהודי? אז אמרתי, שכדי שכל יהודי, גם אחד שהוא לא הגיע לשלמות, לשיא שלו, יוכל כבר לברך את זה, אנחנו עושים את זה בהשוואתיות למטה לו. אבל באמת ישנה עבודה וצורך לעבודה, כדי להגיע באמת להיות שמח בעבודה שאני יהודי, ולא רק לא גוי. זה פשוט מרחיב את המעגלים, שגם אדם שעוד לא הגיע לשם, הוא יכול לברך על זה כבר. אבל זה לא פסגת חיינו. כן. כן, אבל עדיף שמחה גבוהה על פני שמחה נמוכה, נכון. כן. יש, זה שלב ביניים, יש עוד שמחה יותר גדולה, שאני כבר לא רק ברוך השם שאני לא שם, אלא ברוך השם שאני כן כאן. זה דרגה ב', לשם צריכים לחתור ולשאוף, בשמחה צריכים לשאוף לשם. כן. עוד פעם? כן, את שואלת למה, זאת אומרת למה שם, זה ברכה שבדרך שלילה, הרי כולם באמת, כל מי שמברך הוא יהודי. הוא יכול לומר, ברוך שעשני יהודי. הנקודה היא שהוא לא תמיד מבין את השמחה שבזה. אז הוא יכול להבין, גם במדרגתו הנמוכה, להבין את השמחה כאשר הוא משווה את זה למה אלטרנטיבה. אבל זה לא סייסים. סייסים הוא שאדם באמת שמח בעובדה שהוא בן ברית, ולא שלא עשני גוי בלבד. זה מה שבעצם אמר הרב שח, זה עושה גברך. עוד קצת, עוד טיפה ונמשיך.
יש באמת, הרב רונן?
כן, בכבוד, בוודאי. שלום.
בתושרת, כתבתי, שלום. כתבתי בצ'אט, אבל אני רואה שאתה לא רואה שם, שבאמת יש אבל ברכה חיובית, אומרים ברוך שיצרני מבטן לעבד, לא יש כזה, בנוסח תימן לפחות, וברוך שעשני, כתבתי לך שם, שעשני אדם בצלם ובדמות, כאילו יש גם ברכה בנוסח הזה.
מתי אומרים את זה?
בברכת השחר, במקום...
במקום, כנראה שלא עשה ניגוי, נכון? זה ה... או שאני לא שומע?
לא עשה ני עבד, במקום שתי אלה, למה ובדמות, זה הראשון, ואז שיצרני מבטן לעבד קדום כנראה של בלדי.
מדהים, מדהים. זה ממש, ממש חדש לי. זה אומר שתמיד התימנים הם צעד אחד לפנינו. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, חזק וברוך. מצוין. אם אפשר בבקשה שהאחריות גם יעברו על הצ'אטים. אם יש משהו...
אז לא, אבל לא הבנתי את התשובה שאתה נתת.
אמרתי רק שרוב עם ישראל שהם לא תימנים, הם אומרים בדרך השלילה כדי לומר... שגם אדם שעוד לא מבין את, את, ה, את, ה, את הגובה שלו העצמי, בינתיים, בשלב ביניים, הוא בטח יכול להבין עד כמה טוב שהוא לא גוי. יבוא יום, והוא גם יבין שטוב שהוא יהודי. רק אמר בצדק, שכנראה שאצל התימנים, אחרי לא התימנים, אין כבר שם. אז דבר נפלא, דבר נפלא.
טוב, תודה.
יפה, יישר כוח. התימנים אומרים שתי ברכות, שאני עכשיו שמעתם לראשונה. רגע, בואו נראה את הברכות. יש ככה, ברוך שעשני אדם בצלם ובדמות, זה במקום שלא עשני גוי כנראה, וברוך שיצרני מבטן לעבד לו, שעשני עבד השם, שזה יפה, זה, באמת, זה מקסים בעיניי, חדש, יש חידושים, יפה מאוד, חזק וברוך. אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים. לא כן, אומר הרב, מי שלא בא לשכלול זה, אדם שלא הצליח להגיע לאהוב את החיים בגלל עצמם, הוא אדם שהוא נמוך יותר, כן? אדם שלא הצליח להגיע לאהבת החיים כשלעצמם, הוא אינו מכיר את דרך החיים, ואהבתו את החיים אינה נשקלת אצלו, כי אם במידת יראתו מהמוות, שהיא יראה דמיונית, תולדה של קוצר שכל, וחסרון ברור וידיעה. זאת אומרת, אדם שאוהב את החיים של עצמם, הוא שמח בהם. אדם שהוא לא מספיק שלם, הוא אומר, שמע, מה אלטרנטיבה? למות? כבר עדיף לחיות. זה אווירה פחות טובה, נכון? יפה, מצוין. עכשיו הגענו לשמחה, לאור שתי האפשרויות הללו. על כן, כוח השמחה, שהוא צריך תמיד להילוות אל החיים, ורק אז ישכיל האדם לעשותו בחייו, להלוך בדרכי השם, לעשות בעבודת השם, בדעת נפש, בשמחה וטוב לב. אז כוח השמחה צריך, זאת אומרת, צריכה, שתבוא לא מכוח הופכילה, לא מבריחה מעצב שהוא מר ובלתי נעים, כי אם מעצם התכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים הטהורים. זאת אומרת בעברית, השמחה היא מבטאת אמון בחיים. ככל שאדם יותר מאמין בחיים עצמם, ולא רק בדרך השלילה, כך הוא יותר יכול לסמוך שמחה שלמה, אמיתית ישירה, ולא שמחה עקיפה. לא בגלל מה זה לא, מה אני עכשיו חסכתי מעצמי. יש הרבה, שוב, הרבה השלכות לעניין הזה. אחת ההשלכות זה איך עושים בחירות בחיים. תמיד, תמיד כדאי לבחור את מה כן ולא את מה לא. בעולם של אופציות ושל אלטרנטיבות ושל כאילו היצע אדיר של אפשרויות, זאת הנפילה הכי קלה לאדם, הכי פשוטה. ליפול בהתנהלות בדרך השלילה. והאדם שם הוא לא עד הסוף במה שהוא נמצא. הוא תמיד נמצא באיזה פזילה. עכשיו, יש דברים שזה לא נורא, לא סוף העולם כאילו. יש דברים שזה כן סוף העולם. נניח, יש כאלה שהם טיפוס משפטי. מה זאת אומרת? היא נניח רוצה להתחתן, ביתו בזמנו כמובן, והיא פגשה מישהו שאין לה סיבה למה להפסיק את הקשר. אז היא מתחתנת, אז היא מתחתנת, כי אין לה סיבה להפסיק. מה את אומרת על משפטנית כזאת? שזה לא טוב, נכון? כדי שאדם מתחתן צריך חפץ לב, פוזיטיבי, חיובי. לא רק שאין לי למה להפסיק, זה לא סיבה ללכת על דבר כזה, כי אין לי סיבה להפסיק. תמיד כשישנו שיקול שהוא לא עצמי לדבר, אלא הוא סביבתי, זה כבר מוריד ברמה את האיכות הצעד, איכות המעשה שאנחנו עושים, גם כאן אומר הרב, השמחה שצריכה להיות לאדם, היא שמחה בחיים עצמם, ולא שמחה בדרך השלילה, שכיוון שאני לא רוצה למות, אז כנראה שאני רוצה כנראה לחיות. יש מילה כזאת שהיא מילה מנחה בהקשר הזה, מסתבר. כדאי להיגמל מזה. כאילו, נניח, מי שאומרת לך, תגידי, את כועסת עליי? אומרת לה, לא, למה? כי את לא אומרת לי שלום. אבל גם לא אמרתי לך שאני לא אומרת לך שלום. אז מסתבר שאני זה, עד להודעה חדשה מה שנקרא. כדאי מאוד להיות חיובי כאילו בדבר, להיות קשור בדבר עצמו ולא להיות דרך מה הוא לא, דרך מסתבר. עוד טיפה נמשיך, אומר הרב, על כן, וזה כבר מדד לבחון את הדברים, על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת, השמחה האמיתית, כן, שאדם שמח בחיים עצמם, לעולם לידי הוללות ומעשים פחותים. ומי שיש לה מרקר, זה הזמן להשתמש בו. על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת לעולם לידי הוללות ומעשים פחותים. מה זאת אומרת בעברית פשוטה? איך אני ידע שהשמחה היא שורשית, היא קשורה לשורש? איך אני ידע? אומר הרב, בוא תראה את הפירות של זה. שמחה אמיתית שורשית בחיים לא מביאה לזלזול, למעשים פחותים או לקלות ראש. כי שמחה אמיתית היא קשורה דווקא לחיבור לשורש, לא לניתוק מהשורש. לכן מה שאנחנו לצערנו הרב רגילים, בדרך כלל זה בעולם החילוני, אבל גם לפעמים באיזה מוטציות כאלה ואחרות, שאומרות זרוק את השכל. מה זה אומר את השכל בעצם? כאילו כדי שתוכל להתחבר, אתה צריך לנתק את עצמך מהמציאות האמיתית, הרגילה, כדי להצליח, או באמצעים שהם תודעתיים יותר, או באמצעים שהם כימיים, יש כאלה שעושים רק ניתוק באמצעים כימיים, ויש כל מיני דרכים, אתם יודעות, יכול להיות שפטריות, ועוד כל מיני דברים אחרים. זה מוליך את האדם להוללות, או למעשים פחותים. שמחה אמיתית, היא לא מביאה לעולם, אומר הרב, לעולם, לא מביאה את האדם להוללות או למעשים פחותים. קלות ראש, פיזור. שמחה אמיתית היא שמחה של דיוק. שמחה שגויה היא שמחה של ניתוק. כן. מה, זה מה שלא אמרנו, זה מה שלא לא צריך לעשות. מברכים על זה? תימנים מברכים על זה גם? לא תימנים. על מה, שוב פעם, את אומרת שיש עניין לזרוק את השכל. אז על מה זה מדבר? תשובה, כנראה שהרב אומר שזה לא שמחה. יכול להיות שיש דברים כאלה, יש באמת מצבים שבהם צריכים קצת להסיח את הדעת. יש בנפש של האדם, יש מנגנון נפלא, שהוא ממש, ממש, ממש לצורך. יש בנפש של האדם מנגנון של הדחקה. הדחקה היא דבר חיובי בשעתו, בתור פתרון חירום. מתי זה קורה? זה קורה כשאדם נמצא באיזשהו מצב שאין לו כוחות נפש לעמוד בו. מכל מיני סיבות. זה טראומה גדולה מדי, כל מיני סיבות אחרות, והנפש של האדם יודעת לשים את החוויה הזאת בצד, להדחיק אותה. ואדם לא זוכר, יכול להיות שהוא היה במשהו, הוא היה בהכרה, הוא לא איבד הכרה ולא כלום, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר כי לנפש יש הערכה, יש איזשהו סוג של, כאילו, הבנה, שאם הוא כן יזכור, זה יפגע בו, ישגע אותו. זה כאילו כבד עליו, גדול עליו. ואז הנפש מדחיקה. זה נקרא, לא יודע אני זה, אבל זה נקרא קצת לזרוק את השכל. אלא מה? גם ההדחקה של הנפש היא לא לעולם. זה הלוואה, זה אשראי של הנפש. בסופו של דבר, אין כוס מים, מה נעשה? בסופו של דבר, כשאדם מגיע למקום טוב, שהנפש מרגישה יותר רגועה, אז זה חוזר ונאור, זה חוזר וצף. זאת אומרת, גם כש... לאט לאט, גם כשהנפש מדחיקה, היא לא מדחיקה לעולם, אלא היא רק דוחה. ולכן, כשאדם מגיע לחוף מבטחים, בדרך כלל, זה מציף לו. יש פה כמה בנות כאלה, די קרוב למספר תלת ספרתי, שהיו ועדיין אולי, בהרגשה מאוד קשה עם המדרשה ועם התורה. למה? קצת קשה, טיפה. למה? מכיוון שהיא אומרת לעצמה, אני הייתי ילדה נורמלית רגילה, שמחה, משתולת, הכל רגיל, ממש רגיל. אמרתי, אני רוצה ללמוד תורה כדי לשרק את החיים שלי. באתי למדרשה, במקום להיות יותר פשוטה, יותר חלקה עם עצמי, כל מיני סיבוכים צפים ועולים לי. מאז שאני התחלתי ללמוד תורה, הסתבכתי. תשובה, כמובן, הנפש שלך בריאה. ולכן, כשאת חווית חוויות שלא יכולת לפרק אותן, הנפש דחתה את הפיראון. וקיבלה הלוואה חלט. מתי הנפש כן מציפה את הדברים? שהיא מרגישה בטוחה. סימן שטוב לך כאן. ולכן הנפש שלך מרשה לעצמה לגרום לך להיות חלשה. כדי שהפעם זה לא מסוכן. לכן זה דבר שחוזר על עצמו בכל תחומי החיים. כשאדם נמצא בתקופה טובה, דווקא שם הנפש מציפה את התשתיות שהוזנחו. לפני הרבה שנים, עשינו הבית, המשפחה, תוכנית ניקוי רעלים. זה תוכנית אכזרית יחסית, של כאילו אוכל מאוד מאוד מסוים, משך תקופה, כדי שהגוף ינקה את עצמו. הזהירו אותנו מראש, אמרו לנו, תשמעו, כשזה יתחיל, אתם תחוו מחלות של עולם שלישי. כל מיני דברים שלא חלמתם, פתאום יצופו לכם. זה לא הבעיה, זה הפתרון. כי הגוף פשוט פולט את הרעלים שלו. בינינו, הייתי די סקפטי בעניין, אבל אני חייב לומר שזה פשוט עובד, כאילו. מחלות מוזרות שכבר אין אותן, כאילו. צף, עולה וצף. איך זה קרה? מה, הגרעינים גרמו לזה, או הקוסמין? ברור שלא. אלא כשהגוף הוא קצת פחות עמוס, כדי להחזיק מעמד מול מה שאנחנו מכניסים אליו, אז הוא מתפנה לדברים חשובים באמת, לתשתיות. לכן בהרבה מקרים, זה מגיע, זה באמת כאילו הולך לקראת, כשאדם נמצא בתקופה טובה, זה דווקא אז מציף לו את הקושי. אנחנו חוזרים חזרה אלינו בבקשה. כן. כן. כן, את אומרת שזה אולי ביטוי לזריקת השכל, שאדם קצת פחות מתחפר בשכל. זה לא זריקה בדיוק, זה יותר ניהול. ניהול נכון של הכוחות, שלא השכל משתלט לי על הכל, וכאילו הכל בספקנות בלתי סופית. נכון, גם זה יכול להיות. בכל אופן, שורה תחתונה אומר הרב, שמחה שהיא מקורית לעולם לא מגיעה לעוללות או למעשים פחותים. תקלות כאלה קורות רק בשמחה שהיא לא מקורית. לא מקורית. לכן יש הבדל דרמטי בין שמחה של מועדונים, לא עלינו, לשמחה של קודש. וזה המדד. נמשיך עוד קצת. אמנם, השמחה שהכסילים קונים אותה ומשתדלים בהשגתה, אינה באה להם מכוח הכרתם בעצם עוד החיים. זה עכשיו דרגה בעצם, כן? כי אם מבריחתם מצער של היגון והעצב, זה הכסילים, הם שמחים בדרך השלילה. על כן התרחקו במידת שמחתם אל גבול העוללות. כשהשמחה היא לא שלמה, אז היא נעשה בצורה לא מאוזנת, ואז מגיעים לעוללות או למעשים פחותים. אומר הרב, האות הטבעי לזה הוא התחול. הרי התחלנו בזה שהתחול יש לו שני דימויים, גם עצמות, גם שחוק, נכון? מצוין. שמה? הוא כנתחול מיוחד לחולל העצב, באחירות לחותיו וטבעו האפרורי. יש לו טבע של אפר, כי הוא הרי, הוא סופח אליו את כל הזה, והוא אחראי כאילו על העצב. וכן הוא בזוהר, הציבות לתחול. ודווקא ממנו בא שחוק. השחוק דווקא מגיע מאותו מקום של העצב, זה נקרא היום הומור שחוק. וזהו מפני שהשחוק הוא תולדה של השמחה הנפרזה. השחוק הוא בעצם ביטוי לשמחה לא מאוזנת, שבאה מתוך מקום דווקא של עצבות. העוברת את הגבול הראוי, הבאה לאדם אותה שמחה, לא מיקרת עצמה, כי אם מבריחה משהו כנגדה. ולזאת, בגלל זה, אין לה משקל ישר, היא לא מאוזנת, היא פשוט... באה מעצבות לשחוק, מעצבות לשחוק אין לה את האיזון. אומר הרב בכוכבית, אל תיבעלי, מובן הדבר שהדברים נאמרים על השחוק הנפרז, יש גם שחוק לא נפרז, שהוא בסדר, הוא יפה לבריאות, והוא בסדר גמור. יש שחוק נפרז, שאדם מתמכר לקלות ראש. זה דבר שהוא לא טוב, שהוא בא מעצבות. ולכן כאשר אדם שוקע בתוך מעגלים של קלות ראש, ושל עוללות ושל שטחיות, סימן שמשהו בפנים לא פתור לו. אז הוא בורח לשם, לאזור הזה. אז זה נאמר על השחוק שהוא שחוק מופרז, שראוי להתרחק ממנו, כאשר אמרו, חכמים ז"ל, לא ימלא אדם פיו שחוק בעולם הזה. זאת אומרת, יש גם שחוק במידה מאוד מדויקת שהוא ראוי. פה מדובר על שחוק מפרז. מה בעצם למדנו מכאן? שההבדל שבין שמחה מקורית מהמקור לשמחה חיצונית מהחוץ, הוא גם הבדל עקרוני, כאילו על מה זה יושב, על אהבת החיים, או על שנאת המוות, נקרא לאיזו אלטרנטיבה, וב' בביטויים של זה, זה ביטויים שונים. זה נראה שבשניהם אנשים מחייכים, אבל ההבדל הוא שבשמחה מקורית, האדם לעולם לא מגיע לעוללות ולמעשים פחותים. ולכן, על זה אמרו חז"ל, אדם ניכר בכוסו, בכיסו וכעסו, גם בכוסו. כשאדם שמח, ושמחה זה גם ביין, לא נדבר עכשיו על זה, כבר תחלנו את זה, מה קורה אצל בנות, אדם ניכר באופן השמחה שלו. אם אדם, גם בשמחה, הוא עדין, הוא מדויק, הוא מכוון, זה שמחה מקורית. האדם שבזמן השמחה הוא משתולל, שמחה שהיא לא מקורית. קחו את זה בחשבון, זה נקרא היום מניה דיפרסיה, באופן רפואי כאילו. כשאדם הולך לקצוות, סימן שבאמת בפנים משהו לא הגיע לאיזון, זה לא נורא, אבל זה דורש להגיע לאיזונים. כן. שאלה בת שמה, חבר, תקריא אותה. נכון. השאלה שהייתה זה האם, הרי יש, באמת כתוב, אז ימלא שחוק פינו נניח, או ותשחק ליום האחרון באשת חיל. חז"ל אומרים ששחוק בעולם הזה עכשיו, בעולם לא פתור, הוא דבר מגונה. לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. לכן היא שוחקת ליום אחרון. הכוונה היא בשחוק, כשהיא רואה את הנצח. שם אפשר להגיע לשחוק שהוא מתוקן. היום השחוק ביטוי לדבר לא מתוקן. שוב, זה לא לגמרי, אלא אסור למלא פיו שחוק. מותר לשחוק, וזה בסדר גמור לחייך, זה אפילו דבר מומלץ, רק לא להיות בהתפרקות, כי אדם נדרש להיות מכוון לשורש שלו, ולא להיות בהתפרקות, דווקא בזמן שהוא שמח, זה יותר דורש תשומת לב. אותה? יצחק, נכון, גם ביצחק, זה שם שהוא ביטוי לשחוק, זה בלשון עתיד. בתורה, בהרבה מאוד מקרים, הצחוק הוא טוב, הוא ראוי, בלשון עתיד, לא בלשון הווה. כן, אז יש גם שחוק מדויק בעולם הזה, זה נכון, אבל למלא שחוק פינו, זה לא עכשיו. אני רוצה עוד קצת להתקדם, כן. כן, התחול בעצם, יש שני מאמרים בחזן, שהם נראים כסותרים, של מה הוא מסמל, את העצבות ואת השחוק. לכאורה זה דברים שהם מנוגדים לגמרי, 180 מעלות. אומר הרב, זה לא 180 מעלות. זה 360 אולי, אבל הם ממש סמוכים. כי אדם שנמצא בעצבות, נוטה לשחוק. היום זה נקרא, שוב, הומור שחור או ציניות. זה בעצם כאילו חוש הומור, שיושב על ביקורתיות קשה, על פסימיות. זה דבר שהוא לא בריא. אדם שהוא שמח באמת, הוא לא מגיע לציניות. הוא לא מגיע להומור שחור, לאירוניה. בסדר? כן. את שואלת מצוין, אני אחזור רק, אמרנו שאסור להגיע להוללות ולהשתוללות, אבל דוד מפזז ומחרקר, אז הרמב״ם טבע מושג חדש, שהוא מושג גאוני, מקל גופו, יש הבדל גדול מאוד בין קלות ראש לקלות גוף, קלות ראש היא דבר מגונה, קלות גוף היא דבר משובח, דוד היה בכובד ראש בקלות גוף, הפוך מזה, בקלות ראש, בכובד גוף זה דבר שהוא לא טוב, יצרי. חייבים להמשיך אבל איכשהו, אז אולי עוד מעט אנחנו נגלגל. הייתי רוצה להפוך דף, כי הזמן כבר הולך עוד לאיבוד. שיעור הבא מתי? תזכירו לי. מקום מספר 4. אומר הרב, זה ב... זה חלק מתוך מפסקה ארוכה יותר על קהלת, שרצו לגנוז את ספר קהלת, כי יש בו סתירות, אחת הסתירות זה ביחס לשמחה. אומר הרב, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. למדתם את זה?
כן.
עם מי למדתם? מעולה, מעולה. אז הבנתם את ה... אולי אנחנו נעשה סיכום ככה קצר. אומר הרב, ההבדל שבין שמחה שפלה, שפלה, לשמחה עליונה, הוא מה קורה כשהשכל פוגש אותה. בשמחה אמיתית, השכל פוגש וזה מצוין. בשמחה שהיא שפלה, השכל פוגש וזה נמס. ילכו תמס, הכוונה זה, הם הולכים לאיבוד, והיו כלא היו, והשמחה תהפך לתוגה. כי כשאדם שמח מסיבות שטחיות, ככל שהוא יותר חכם, הוא פחות שמח. יש הורים כאלה שאומרים, זה כמשפט לא כל כך טוב, כשתגדל תבין. היום התמימה, וזה חכי חכי, את תגיעי לשירות, עשו ממך קציצות, זה משפט לא טוב. כי זה אומר ששמחה זה רק בשביל ילדים, שלא מבינים. ככל שתבין יותר, תהיה יותר עצוב. אומר הרב, זה בשמחה גרועה. בשמחה שלמה, אנחנו... הפוך, ככל שאני יותר חכם, אני מעמיק את השמחה. אומר הרב שנייה אחת מכילה, העניין של האדם בעולם הוא לא לבטל את השמחה כי יש בסכנות, אלא לגייר אותה. זאת אומרת, לקחת את, את המנגנון הזה שהוא בעצם טבעי לאדם, גם כשהוא ילד, ולצקת לתוכו תוכן של בוגר. אנחנו לא צריכים לחזור לחזרה ולהיות ילדים שטוטניקים כדי שאנחנו נהיה שמחים. אין זו לחזור חזרה לארגז חול כדי להיות שמח. אני יכול בקלי קלות להיות שמח, גם כשאני בוגר, אם אני אצוק תוכן לשמחה ואשדרג אותה. זה מה שהרב אומר, שאתם כבר למדתם, ברוך השם, אנחנו מקצרים ומתמצתים. כן, בכבוד. נכון, זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, יש גם כשאדם באמת מוסיף דעת, אולי בצורה מוקדמת, סליחה, אני לא רואה שאלה, או, יש מועמדת פה. יפה, יפה מאוד. שאלנו, אז למה כתוב יוסף דעת יוסף מכאוב? התשובה היא, זה בדעת שהיא לא מאוזנת. כשאדם מתמכר לשכל, הוא מלא בספקות וספקנות. כשאדם ממתק את השכל בשמחה טבעית, יותר דעת זה מצוין. זה מעמיק את השמחה, מעמיק את החיים. לכן צריך לדעת לנהל נכון את הכוחות של האדם, ולא בצורה מוגזמת. אני רוצה עוד קצת להתקדם. השכל נובע מרגש. זאת אומרת, סבירי. טוב, טוב. אומר רבי נחמן במקום מספר 5. האם גם את זה למדתם? מזל. גם אם כן, זה לא, לא נורא. אומר רבי נחמן בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, כשיתרו פוגש את עם ישראל, כתוב, ויחד יתרו על כל הטובה. ויחד ישנם שני פירושים עיקריים ידועים, או ויחד חילודים חילודים, או חדווה, יפה מאוד, או צמרמורות או חדווה, יפה. אומר הרב, רבי נחמן, כי יצא סתם בני אדם, אין השמחה של כל הטובות ביחד. כי יש חילוקים רבים בעניין השמחה. שמחה אצל רוב האנשים, סתם אנשים. סתם הכוונה זה כאילו, יאללה יאללה, כזה, כאלה. אז יש להם חילוקים בשמחה. על מה אתה שמח? צריך לעשות כתלוגים כאילו, באיזה סעיף אתה שמח. למשל, כשבאים על חתונה, זה לא על, זה לחתונה הכוונה. יש מי ששמח מן האכילה שאוכל, דגים ובשר וכיוצא, ויש אחד ששמח מן הכלי זמר, לא, זה לא קשור דווקא לעדות, למה אתה חושב שזה קשור לעדות? אין קשר, אחד שמח מהאוכל, אחד שמח מהמוזיקה, ויש ששמח מדברים אחרים, כיוצא בהם. כל מיני, אחד שמח מהציצים, אחד שמח מהתמונות, יש כאלה שעושים בוק, נכון? בוק ריפורט מהחתונה, זה השמחה שלהם. ויש ששמח מן החתונה עצמה, כגון המחותנים, שאיננו משגיחים על אכילה ושתייה, רק שמחים מן החתונה עצמה. אז הם בעלי השמחה, הם גילו לא אכפת להם מה היה האוכל הזה, לא זוכים כלום, רק זוכים שהיה פה חתונה. וכיוצא שאר חילוקים. אז כשעושים סקר, משוב, חווה דעת, איך היה חתונה, אז אחד יגיד, היה אוכל מצוין, אחד יגיד, היה תזמורת נפלאה, אחד יגיד, היה שם נוף יפה, הוא יגיד, מזל שמתחתנו ברוך השם, הגיע הזמן, כל אחד יגיד משהו אחר על מה היה מוקד השמחה שלו. אבל אין אדם שיהיה שמח מכל השמחות ביחד. מוסיף על נכון, אומר, אולי עוד טיפה. ואפילו, מי ששמח מכל הדברים, נניח אחד שהוא רב תחומי, שהוא גם אוהב אוכל וגם מוזיקה וגם חתנים וגם זה וגם זה וגם זה, אבל פי כן, אין השמחה מכל הדברים ביחד, רק מכל אחד, בפני עצמו, בזה אחר זה. זאת אומרת, הוא לא שמח מהכל יחד, הוא שמח גם מהאוכל וגם 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 וגם. חרבונה. אז גם אדם ששמח מהכל, זה לא מהכל איכותית, זה מהכל כמותית, כי הוא פשוט אוהב, כל מיני דברים הוא אוהב שם. אבל, שלמות וגדלות השמחה הוא, מי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד. אז ואי חד, זה פירוש שלישי עכשיו, לא רק חילודים חילודים ולא רק שמחה חדווה, אלא ואי חד זה כאילו אחד. איך עושים את זה? שנייה אחת, איך עושים את זה? איך עושים את זה? וזה אי אפשר, כי אם כשמסתכל למעלה על כל הטובה, דיינו על השורש, שמשם נמשכים כל הטובות, ושם בשורש הכל אחד, ואזי שמחתו מכל הטובות ביחד, ואז השמחה גדולה מאוד, ומהירה באור גדול מאוד, יתרו חידש מדרגה חדשה בשמחה, מדרגה של ויחד, שכשרואים את שורש השמחה, אז כל הפרטים הם מצטרפים, זה לא עוד פרט ועוד אחד, ועוד אחד נפרדים, עלים יבשים בתוך מגירות, אלא זה משהו כולל שמאיר, שמתבטא בהרבה תחומים. כשאת אוהבת מישהי, איזו חברה טובה שלך, את לא אוהבת את הפרטים, את אוהבת את הסך הכל, את הנשמה שלה, מתוך זה יש לך חיבה ושמחה, בכל מיני פרטים שהיא עושה, גם במעשים שלה, גם בדיבור שלה, גם בעניין האחרים שלה, זה נקרא ויחד, שכשיתרו הגיע לשורש הדבר, הוא שמח בהשם, ולכן הוא ראה שכל הטובות האלה הן נובעות מתוך שורש משותף. זה גם קשור, דרך אגב, מה שבאמת רש"י אומר, שהוא ראה שעם ישראל מונהג במידה כנגד מידה. זה בהשגחה ספציפית, מדויקת, שהכל נובע משורש אחד, שגם הגזרות וגם הישועה זה אותו דבר, במים. וכן לגבי החתונה, אם אדם שמח בחתונה, כי הוא יודע שיש שם השראת שכינה, אז זה בא לידי ביטוי בכל הפרטים. גם באוכל הוא רואה שכינה, גם בכלי זמר הוא רואה שכינה, גם חתן והכלה הוא רואה שכינה. זה נקרא מכנה משותף. אתם זוכרים בטח, נכון? איך עושים שברים פשוטים? יפה. אני שומע את ה... לא, זה, אתה אומר, חודש אב, יותר נתונתי עם דברים כאלה. אז בכל אופן, כאשר אדם נמצא בהסתכלות שורשית, שם זה ויחד על כל הטובה. וזהו, אומר הרב, רבי נחמן, על כל הטובה. כי היה מסתכל למעלה, על כל הטובה, היינו על השורש, ששם הכל אחד ושם נכללים כל השמחות יחד, וכן היה שמח על כל הטובות ביחד כנן. וואי וואי וואי. רק נאמר שבמקום מספר 6, יש שם עוד משל יפה על ריקודים, ששם הוא אומר, באותו עיקרון, שלפעמים הריקודים, יש לי משהו שמכביד עליי, אז כדי לצאת לרקוד, אני שם אותו בצד, אני משאיר אותו בחדר, ואני בא לכאן ורוקד. יש אחד שהוא יותר עמוק מזה, הוא מביא איתו את העול, את מה שמכביד עליו מהחדר, הוא מביא את זה איתו, ואותו הוא שם במעגל. זה נקרא גם כן ויחד. זה לחבר גם את המראה השחורה לתוך השמחה, שכל אחד מאיתנו יש רסיסים של מראה שחורה. אצל אחד זה ציבורי, אצל אחד זה אישי, אצל אחד זה משפחתי, כל אחד מעניינים שלו, גופני, נפשי. יש שמחה שהיא באה מתוך הסחת הדעת מהקושי, ושים את המראה שלך בצד, תרקוד, יהיה לך כיף, לפחות 4 שעות של כיף. יש אחד שלא מבטא על המראה שלך, אומר, לא, 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 אני מביא אותה לכאן, מושך אותה באף, לתוך המעגל, אומר, ושם זה שמחה שלמה. כשאין דברים ליד זה, שהם מעיבים על השמחה, שהם ממעיטים מהשמחה. ודבר אחרון, פשוט עוד כמה דקות ספורות, שש גם למדנו? שש. את שבע גם למדתם? את שבע גם למדתם? לא למדתם. כן. מקום מספר 7. אומר בעל האש קודש. וזה החילוק בין שמחה אמיתית, אפשר לעשות גלגול של הדף, לא פחד על ברור. וזה החילוק בין שמחה אמיתית של קדושה לשמחה של הוללות. וזה החילוק בין שמחה אמיתית של קדושה לשמחה של הוללות. מה החילוק? איך אנחנו יודעים? ההוללות והתאוות בכלל, רק דמיון הן כאן נודע. ולכן גם השמחה הבאה מהם, גם כן, רק מין דמיון הוא. שנדמה לו ששמח הוא. שמחה שבאה בדמיונות, היא שמחה מדומה, שמה? כמו החולם, שחלם לו שאוכל ומתענג בדמיונו, ולכן אחרי שמחה של הוללות, תוגה. למה תוגה? כי אתה מתעורר מהחלום. כמו אחרי חלום טוב, בשעה שמקיץ מחלומו ודמיונו, ורואה שאין כלום, ואין עולג בשמחה. יש מישהי כאן שאבא של האח שלה הוא לוחם גבעתי? אז גם אני הייתי בגבעתי. יש שיר, מי שחלם גבעתי, שהתעורר מהחלום. אפשר לשאול על אר קרן, תבינו מצוין, למה צריך להתעורר מהר מהחלומות. בכל אופן, אז זה שמחה שהחיטה תוגה. אבל מה שאין כן, זה עכשיו העיקר, שימו לב, יש פה שתי עצות טובות מאוד, איך לראות שמחה אמיתית. מה שאין כן, השמחה האמיתית, שהיא התגברות החיות באמת, לא דמיונות, אלא באמת אתה יותר חי, גם השמחה האמיתית היא. איך אני אבחן את זה? שני פרמטרים. א', ואף אחריה, אף שאינו במצב של שמחה בפועל, כמו שהיה אז, לא די שאינו בעצבות, אלא גם טעם השמחה נשאר לו. מבחן ראשון, זה מה קורה אחרי, ביום שאחרי. האם יש קריסת מערכות, כמו שאנחנו יודעים, שצרינו הרב בעולם חילוני, זה קשור בשכרות, זה אין גובר, בעולם כאילו כללי, זה יום א', עם כל המצבי הרוח שלו, בטח לא, נכון, זה כאילו קשה לראות חיילים ביום ראשון. כן, נכון. אז דבר ראשון, שמחת אמת, נבחרת, האם גם ביום ראשון אחריו, אתה עדיין שמח, אתה עם טעם של שמחה, זה גולש מעבר לזמן בעצמו שזה קורה לך, אלא גם אחרי, ואתה לא קורס אחר כך. לכן, זה כאילו, ועוד עניין, איש ששמח בשמחה של מצווה, אמיתית הכוונה, מעורר שמחה גם בחבריו, שסובבים אותו.
זה השני.
כי כיוון שהתעורר בו אתה חיות יתרה על גופו, כיוון שהוא עכשיו מעבר לגוף, הוא יצא לשמחה שהיא רוחנית, אין גופו יכול להפריד בינו לבין חבריו, ונפשו היתרה על גופו מתחברת עם נפשו את חבריו ומסבחת גם אותם. יש מדד שני של האם זה גולש מהמקום. יש גולש בזמן וגולש מהמקום. הרי באמת הגוף נתון בתוך זמן ונתון בתוך מקום, כאן ועכשיו. הנשמה היא מעבר לזמן, מעבר למקום. איך יודעים שהשמחה היא שמחה נשמתית? האם זה מקרין גם מעבר לזמן, גם למחר, וגם מעבר למקום, גם על החברים שלי, על מעגל שני. זה מדד אמיתי לשמחה שורשית, לא לשמחה שטחית. ואת נקרא רק את הדבר האחרון, וזה אנחנו נסיים, של רב חיים ברים, אחד מגדולי הדור הקודם. מצוות היום, היום של פורים הוא מצוות השמחה. הכולל בתוכה השמחה של מצווה, שמחה של תשועת השם, שמחה של ביאור הרע והשמלתו, שמחה של אמונה וביטחון, ושוב יש כל מיני פנים שכולם נובעים מתוך שורש משותף, כמו שראינו קודם על האוכל והתזמורת וכל זה. ויש בכוחה של שמחה זו להשפיע שמחה ומזור לכל ימות השנה כולה. אם אנחנו באמת נזכה להגיע לשמחה שורשית, תשפיע על כל השנה, לא רק על מחר, עד פורים הבא בעזרת השם ועד בכלל. וכן אנו אומרים תשועתם הייתה לנצח. ומבואר ששמחת פורים, שמשמחת פורים, סליחה, יש לנו לאגור שמחה ואמונה וביטחון לכל ימות השנה. אם כן, ככל שאנחנו יותר נגיע לשמחה שבאה מתוך שורש, כך יש לחיים מדף הרבה יותר ארוכים, גם עליי בעצמי, גם על הסביבה שלי, גם על מחר, גם על כל השנה כולה. אני רוצה שנזכה לשמחה אמיתית, לשמחה פנימית, לשמחה שורשית, אני חושב שבהקשר הזה, כל שנה אנחנו באמת אומרים שאין מקום יותר מתאים לסמוך בו מאשר בית מדרש, מקום של תורה. אורה זה שמחה וסוסן מכך, אורה זה תורה. השנה, לא צריך להגיד את זה, כי אין אלטרנטיבות. רק שמחה של תורה נשארה לנו. אשרנו מטוב חלקנו. נכון.